טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בדרשת הרמב"ן לקהלת. אולי נסכם בקצרה איפה אנחנו עומדים. את הדרשה הרמב"ן פותח בבירור שקהלת זה שלמה, ושנקרא כך על שם שנקלה בו החוכמה, ושדעה נוספת שהוא דרש את חוכמתו במקהלות עם. כן, כמה מילים אמר שם על חיבורי שלמה, על חוכמתו, איך שלימד את העם מסרים ברורים לכולם בלשון הגלויה שלו, ובתוך זה הצפין גם כן את סודות החוכמה, חיבורים שאמר ברוח הקודש. זה הפתיחה, כן? יש ארבעה שלבים שבעצם עיקריים שסימנו אותם בדרשה. השלב הראשון זה הפתיחה הזאת. השלב השני זה שאלה, תמיהה גדולה על ספר קהלת שמרבה להביל, להגיד שהכל הבל לכאורה, ותמוה הרי ודאי שהבריאה היא שלמות גדולה, טוב מאוד שהשם ברא, ולכן זה בעצם תמיהה שמעוררת להבין מה באמת כן המסר של שלמה. ואז כן, זה שלב שני, התמיהה. שלב השלישי זה פירוש לפסוקים הראשונים של קהלת, שאבן עזרא והרמב"ן מלמדים שהם כלל הספר. בעצם דקדוק מה באמת את מה שלמה אמר להביל, שזה היה לשים לב שמדובר רק על הפרטים החולפים בעולם לעומת הכללים הקיימים, היסודות הקיימים, דברים שעומדים לעולם עומדת, אומר הרמב"ן, אמנם לא לנצח, כמה שהשם ירצה לקיים את זה, אבל יש בו בריאה יציבה. אז זה השלב השלישי. השלב השלישי זה להתבונן, זה התבוננות כללית במציאות, במעשה האדם, בכל הדברים ובטבע, ולשים לב, להבחין מהם הדברים הקיימים העומדים לעומת הדברים המתחלפים. וככה ששלמה אומר שהדברים המתחלפים, המתקלים, העובדים, הפרטים, אותם צריך להביל, להתייחס אליהם כהווייתם, כהבל. זה ההבחנה, הנקודה השלישית. הנקודה הרביעית, הרמב"ן אומר, מסדר לנו שלושה מסרים עיקריים, מה שלמה רוצה ללמד אותנו מתוך התבוננותו בטבע. כן, אז שלושה מסרים היו, קודם כל להביל את ההבלים, הבל הבלים אמר קהלת, לא לעשות עיקר במחשבתו של אדם, להסיר מן הלב לגמרי את התאוות והדברים החולפים. מסר שני, להתרכז בדברים הקיימים, להשיג את החוכמה האלוקית וקיום הנפש יתקיים בקיום החוכמה ובעירת השם העומדת. כן, האלוהים עשה שיראו מלפניו, כן, מעשה אלוהים עומד לעולם. זה המסר השני. והמסר השלישי, שבתוך הדברים הוא בא, ומתוך ההתבוננות הזאת הוא בא גם להשיב על שאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה מה שהשלמנו בפעם שעברה, וזה הרמב"ן גם כן די העריך, שהתשובה של שלמה הגלויה בספר היא בהתאם למגמה שלו להתבונן בטבע, בהנהגת הטבע, ולכן רק שם אלוהים מופיע בספר הזה, כמו שציין בסופו אבן עזרא. לעומת התשובה האמיתית שהתפרשה בספר איוב, שהוא מיוחד לשאלה הזאת, בפרט לצדיק ורע לו, אפילו שהוא צדיק גמור, כן? ושלמה הוא רק רמז לזה, ואמר בספר הזה בעיקר שמי ש... כן, מי שינסה להחכים בדעתו לא יוכל. כן, גם אם יאמר חכם לדעת לא יוכל למצוא את השאלה הזאת, אבל ראינו שגם רמז אותה בראשית דבריו. זאת אומרת, התשובה לשאלה הזאת, התשובה של איוב, החשבונות של הקדוש ברוך הוא, שגם מגלגל את הנפשות לא רק פעם אחת, לא רק קדנציה אחת פה בעולם. אבל זה סוד גדול שהרמב"ן, לא שלמה ולא חז"ל ולא הרמב"ן יכולים לדבר בו בפירוש. כן, הרמב"ן אומר שחז"ל העלימו אותו בכלל, סוד העיבור. המושג סוד העיבור, שפשוטו זה הבנת האסטרונומיה והחשבונות שצריך לדעת בשביל לדעת כיצד ומתי לקדש את החודש, מתי תראה הלבנה, כמו שהרמב"ם אומר בקידוש, בהלכות קידוש החודש. הרמב"ן אומר שבכלל זה העלימו גם את האפשרות של החזרה של הנפש שרואים במזמור עין ג', איך שהרמב"ן מפרש אותו בהקדמה ליוב, שצדיקים גמורים ושגמר את התיקון שלו לא יחזור שוב, אבל יש חזרות בשביל השלמת השכר והעונש בעצם. אחרי כל הדברים האלה, כן, אנחנו עומדים פה בסוף המסר השלישי של צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אז הרמב"ן כן אומר שיחד עם העלמת הסוד ועומק החקירה הזאת, אז שלמה מגיע ואומר מה המסקנה למעשה. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כן, כמו פסק דין, גם אם אנחנו, יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין עד הסוף ולא יכולים למצוא, כן, נתנו להם רק תשובה חלקית, עיקר זה העולם הבא, קיום הנפש וקיום החוכמה וכו', והעולם הזה הוא אבל. אז יש מסקנה ברורה שיש בסוף שכר ועונש ויש צדק, ובעצם תפקידו של האדם ועבודתו ומטרתו פה בעולם זה את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז עכשיו הרמב"ן, בעצם מה שנשאר לנו בדרשה זה עוד שני נושאים שהרמב"ן מרחיב בהם, עניין ארץ ישראל ועניין הצדקה, כן, ואת שניהם הוא בעצם רק מרחיב מתוך העיון בסוף דבר של שלמה בעצם, כן, ובזה עצרנו. בעניין של סוף דבר, כן, יש את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. אז הוא הדגיש שיש פה את האהבה והאירה. אולי נמשיך, כן, אז אנחנו נראה איך שמתוך הדברים הוא מתגלגל להסביר את עניין ארץ ישראל. אולי בארץ ישראל קשור לדרשה מאוד בחינה שהוא יראה לנו שבארץ ישראל יש השגחה אלוקית אחרת, מופלאה, לא כזאת של דרך הטבע, של ספר קהלת, כן? ובעניין הזכרת המצוות, את מצוותיו שמור, אז אנחנו נראה שהרמב"ן ירחיב במעלת הצדקה כאחת מהמצוות היותר חשובות, הוא ידבר על מתן שכרן של מצוות קצת, ואחד המצוות היותר חשובות הוא ידבר על הצדקה, שכנראה הרמב"ן ראה צורך גדול בסוף הדרשה הזאת, גם להרחיב בעניין ארץ ישראל, שהוא שנים מעטות אחר כך עלה, זכה לעלות אליה, וגם במעלת הצדקה, הוא לא אומר למה הוא דווקא בדרשה הזאת מחליט להרחיב בעניין הצדקה, היה אפשר להרחיב גם במצוות חשובות אחרות, אפשר לשער אולי שזה קשור לזה שהיה צריך להביא, לא יודע מה, הכספים לארץ ישראל, למצב האגום שהיה שם באותם זמנים, אבל אי אפשר לדעת. אז נחזור למדנו בעצם בגדול את כל המבנה של הדרשה, מה שראינו ומה שנראה, ואני חוזר בפנים איפה שעצרנו, שהרמב"ן מפרש את סוף דבר של שלמה, כן, הזכיר מה פסק הדין, שתראה את האלוהים בלב ואת מצוותיו שמור, לאהבה אותו כדי שתהיה בכלל אוהביו. הרמב"ן אומר שהיראה, כן, יש לזה עוד הרבה מקורות נוספים במקומות אחרים, שרואים שהיראה זה הבחינה של יותר מצוות לא תעשה, והיראה, כן, לעומת זאת שמירת המצוות במסירות זה אהבת השם, שייך יותר לאהבת השם לעומת היראה, כן, אבל לא הזכיר ואהבת את השם אלוהיך, זאת אומרת בפירוש מפני זה שהזכרנו כי שיר השירים כולו באהבה שהיא מידת רחמים והחסד, כמו שנאמר חסד לאברהם שהוא אוהבו, שנאמר אברהם הוא אבי, כן, אז זה בשיר השירים הוא מדבר בצורה גלויה על אהבה, בספר הזה זה ספר, ובכאן לא דיבר אלא במקרה העולם מידת הדין בטבע, כן,
מה קשור אברהם לשיר השירים?
השיר השירים זה אהבה, אברהם הוא האוהב, הוא המבטא את מידת אהבת החסד, שיר השירים כולו עוסק באהבה, וספר קהלת עוסק יותר ביראה, בטבע, במידת הדין של הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו, הסדר שיש בו ומה שאפשר להבין מהנהגת מידת הדין. אז עכשיו הוא אומר, ועכשיו שסילק עצמו מן המקרים ורמז לסוף דברים, כן, הכוונה ל, בסוף דבר, אז הוא מדבר גם כן, הוא עכשיו מסיים את העניין של הנהגת מידת הדין, הוא מדבר גם על מצוותיו תשמור. אז אמנם בספר הזה לא יהיה לנו את ואהבת את השם בצורה גלויה, אבל הוא מסיים פה את ההנהגה של הטבע ורומז לסוף דברים לפסק דין הזה, ולכן אמר תירא מידת הדין ותשמור מצוותיו שתהיה בהן עובד מאהבה. כן, הסוף של קהלת זה רומז גם כן שיש לשמירת המצוות ויש את המושג של עבודה מאהבה גם כן, כי בשמירת מצוותיו אהוב האדם לפניו. אדם אוהב וכמה עם הפנים לפנים, והוא גם אהוב לפני השם, והוא מביא לזה מקור, שכן המקור לזה שבשמירת המצוות באהבה אדם אהוב לפני השם, ומכאן נתגלגל לענייני ארץ ישראל כמו שנראה. אז אומר, כמו שאמרו במחילתא, ועושה חסד לאלפים לאוהבי זה אברהם וכיוצא בו, ולשומרי מצוותיי אלו הנביאים והזקנים. כן, לאוהבי ולשומרי מצוותיי, השם עושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותיו, כדוגמת אברהם אוהבי ושומרי מצוותיי הנביאים והזקנים. רב נתן אומר, לאוהבי ולשומרי מצוותיי אלו שיושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות, כן, זה מסירות נפש על המצוות, זה מתוך אהבת השם גדולה. כן, מה לך יוצא להרג על שמלתי את בני, מה לך יוצא להישרף על שקראתי בתורה, כן, הכוונה בשעת השמד, אנשים על המצוות נהרגו, מה לך יוצא להצלב על שאכלתי את המצה, מה לך לוקה מהפרגל על שנטלתי את הלולב. ואומר, אשר הוקיתי בית מאהבי, המכות האלו גרמו לי לאהב לאבי שבשמיים. כן, זאת אומרת, מה זה, מי זה אוהבי ושומרי מצוותיי? זה אלה ששומרים את המצוות מאהבה, ורבי נתן אומר שגם הם אהוב, כן, הם לא רק אוהבים את השם, הם גם אהובים לפניו. גרמו לי לאהב לאבי שבשמיים. הרי פירש רבי נתן, נראה לי צריך לומר פה כי, פירש כי לאוהבי ולשומרי מצוותיי באהבה, כן, מי ששומר את המצוות באהבה, על מנת לקבל מהם פרס רע בעולם הזה. זאת אומרת, אפילו על מנת לקבל מהם פרס רע בעולם הזה, זה שומרי מצוותיי, אפילו במחיר של סבל, זה מה שמדובר פה בפסוק, והם האוהבים. בעצם זה מה שהרמב"ן רצה להגיד, מצוותיו היא תשמור, זה בחינה של אהבה, שבה מסיים ברמז שלמה את הספר. והכתוב ודאי על עבודה זרה. באמת ההקשר הוא, כן, כי בפסוק לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי נאמר, שבה נתחייבנו בירג ועל יעבור. אז זאת אומרת הרמב"ן כאילו יש פה קושייה נסתרת, אני מבין, שאומר הרי זה לא נאמר לגבי כל המצוות, זה נאמר על לאהוב את השם ולא לעבוד עבודה זרה, מתוך ההקשר בפסוק. אבל הרחיב העניין לכל המצוות, לפי שבשעת השמד אנו נהרגים על כולם. זאת אומרת, ההנהגה הזאת של לאהוב את השם ולא לעבוד עבודה זרה, זה בא לידי ביטוי בשעת השמד בכל מצווה שבעצם רוצים להעביר אותנו על דת, ואז הדין הוא להרג ולא לעבור כדי לבטא את אהבת השם בכל המצוות כולם.
איך זה נראה שזה כתוב בעבודה זרה?
אז הוא אומר, זה בעצם, רק, השאלה היא בעצם שרק בעבודה זרה יש את הגדר של יהרג ועל יעבור. הבחינה הזאת של אוהבי, אפילו שאדם סובל בעולם הזה ואפילו שיהרג בעולם הזה, זה רק בעבודה זרה, והתשובה היא לא. זה נכון כלפי כל המצוות, כי בשעת השמד, אז זה נכון לגבי כל המצוות. אז בעצם המדרש הזה כאילו בתמימות הובא פה רק בשביל להוכיח שהבחינה של שומרי מצוותיי זה בחינה של עבודה מאהבה, אהבת המקום ושהוא אוהב אותנו בחזרה. אבל הרמב"ן לא סתם הביא את דברי רבי נתן, הזכיר רבי נתן אלו שיושבים בארץ ישראל. כן, אלו שיושבים בארץ ישראל הם אלה שמקיימים את המצוות בשלמות מאהבה. כן, ופה עוברים לנושא של ארץ ישראל, כי שם בארץ ישראל עיקר שימור המצוות. כן, כמו שלימד אותנו הכוזרי, בסוף מה, הספר, חתימת הספר, שהמעשים לא ישלמו כי אם בא, בארץ ישראל. והרמב"ן פה נותן לנו מקורות חזקים לרבי יהודה לוי, ומבסס את הדברים מדברי חז"ל. ומסביר מה זה, מה העניין הזה של ארץ ישראל, ולמה המעשים נשלמים דווקא בה, עיקר שימור המצוות בארץ ישראל. רק לפני שאנחנו נכנסים לנושא, אני שוב אציין שתראו איך זה מתאים בעצם כל, לאורך כל הדרשה הרמב"ן מאחורי הדברים, תוך כדי שהוא מסביר את עניינו של ספר קהלת שמדבר רק על הנהגת הטבע ושם אלוהים, אז הוא כל פעם מביא גם, ולעומת זאת יש גם הנהגה של שם הוויה, יש גם צדיקים שיש להם ניסים גדולים, יש גלויים וכדומה. בתוך, כן, בפתיחה הוא דיבר על שאר החיבורים, גם על ספר משלי והסודות שלו ושל שיר השירים. במסר השני, אז הוא דיבר על מה הם יראי השם, את האלוהים תירש בספר הזה, לעומת מה שיראי שם הוויה, יראי אלוהים לעומת יראי שם הוויה, ששלמה דיבר עליהם במשלי ובמקומות אחרים. כן, וככה בצדיק ורע לו, מה השגחה השלמה שלא נתפרשה פה, וכולי. אז גם העניין של ארץ ישראל הוא בעצם שייך לאותו דבר, לאותו מגמה שהוא מחפש כל הזמן, גם מה שלא נתפרש בספר הזה או רק נרמז בעת מצוותי שמור, את ההנהגה המיוחדת של ארץ ישראל. אז מתאים שירחיב גם בעניין הזה ככה, כאילו כבדרך אגב, אבל זה נושא מרכזי פה תמיד לעומת ספר קהלת, כן, בתוך הדרשה הזאת. אז אמרנו בארץ ישראל עיקר שימור המצוות, וכיוצא בזה אמרו רבותינו עוד בספרי דבר הפלגה, דבר שהוא לכאורה ככה הפליגו, הגזימו, אמרו דבר, כן, כתוב ושמתם את דבריי אלה, כן, על לבבכם, אף לאחר שתגלו היו מצוינים במצוות. כן, לא הכוונה פה, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם של פרשת והם שמוע, שנזכר גם אחרי וחרף השם בכם, או משהו כזה, אז אולי לכן דורשים. אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזה, כן, זה והיה עם שמוע. כן, אומרים את כל ה... שמתם את דבריי אלה על לבבכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, ולטפות ביניכם, ולימדתם אותם ביניכם. כל המצוות האלו, תעשו את זה גם אחרי הגלות, או גם כשתגלו, גם בגלות. כן, היו מצוינים במצוות. למה? כדי שלא יהיו עליכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר הציבי לך ציונים וכו', שיטי ליבך למסילה דרך הלכת. כן, בעצם יש פה טענה כאילו כל המצוות בחוץ לארץ זה רק סימנים, זה לא באמת העבודה, זה רק סימנים, זה דבר הפלגה. וכתבו רשי זל בפירוש הסדר הביא את זה על התורה. אומר הרמב"ן לכאורה זה תימה גדולה, דאלו המצוות שהזכירו תפילין ומזוזה, וכן כל הנזכרות בכתוב, עבדתם מהרה, כן, זה מבהם שמוע, ושמתם את דבריי וכולי, ושיננתם, כל הפסוקים האלה, כל המצוות ששם, שיננתם, אין שם כתוב, ולימדתם אותם ומנכם לדבר בהם, דווקא ושיננתם, אין שם. כן, הנה, הוא מאיר את זה פה. אז כל המצוות האלה שבוויים שמוע, שנזכרות גם כשיגלו בעצם, כולם חובת הגוף, ואין בהם שינוי בין הארץ לחוץ על הארץ. כן, אז מה זה הטענה הזאת? כאילו שמה גם כשתגלו תקיימו פשיטה, החיוב הוא בכל מקום של המצוות האלה, ואין שום הבדל לכאורה בין קיומם בחוץ לארץ לארץ. אז מה צריך להגיד את זה? ולדרוש פה שתקיימו אותם גם בחוץ לארץ, והטענה כאילו זה רק... סימנים שתזכרו, כמו תקנות רבי יוחנן בן זכאי שלאחר החורבן הוא אמר כל מיני דברים שהם ודאי התבטלו, שלא נצטרך את הזכר כשיהיה את המקדש בחזרה. אז ככה מתייחסים למצוות שהן חובה גמורה מדאורייתא בכל מקום, חובת הגוף הם. ולמה נקשה עכשיו, אז לכאורה הדברים תמוהים אומר הרמב"ן, אבל למה נקשה זה על זה דברי חכמים? למה אנחנו מקשים מדברי חכמים שמצד אחד הם מלמדים אותנו שזה חובת הגוף, מצד שני אומרים שזה סימנים? בוא נסתכל, זה לא, אין מה להשים את חכמים, זה מפורש בתורה. אומר הרמב"ן, כן, הכתוב אומר על האריות, ותטמע הארץ ואפקוד אבונה עליה ותקיע הארץ את יושביה. כן, הכל, יש דגש כאילו אריות זה איסור רק בארץ, זה בעיה בארץ, אז יוצאים מהארץ, כן. אבל כולם חובת הגוף, סליחה, החמיר בעריות בארץ שתטמע ותקן פושעות העושות. למה זה תלוי בארץ? כן, לימים אחר כך הוא כתב את פירושו לאחרי מות, אז הרמב"ן הרחיב שם את הדברים שהוא כותב כאן. כן, גם כן שואל בסוף פרשת עריות, מה, למה זה דבר שתלוי בארץ? זה חובת הגוף, זה אסור בכל מקום, לכאורה בצורה שווה. מה זה עיקר השימור של המצוות בארץ ישראל, שלכאורה מפורש בכתוב, אז אין לנו כבר מה להקשות על חכמים. כאילו בעצם צריך להבין שאף על פי זה חובת הגוף בכל מקום, לא דומה קיום המצוות בחוץ לארץ, ששם הוא בבחינת ציונים, אפילו שהוא חובת דורייתא, לעומת הקיום המצוות בארץ ישראל, ששם עיקר שימור המצוות. ויסוד העניין הזה בפסוק בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק אדוני עמו. כן, והעניין מה קורה שמה? אז מסביר רמב"ן, כי השם הנכבד ברא את הכל ושם כוח התחתונים בעליונים. כל מה שקורה פה מינה איזה שר למעלה כנגדו, כמו שהוא ילך ויסביר, כן, יש פה נוסחה גם, ושם כוח העליונים בתחתונים, שהעליונים מושלים בתחתונים, בכל מקרה זה אותו משמעות, כן, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם, כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגננות, כן, שיש איזה כוח שבמזלות, כן, זה נודע בזמנם בהצטגננות, היום ההשפעה של הכוכבים דווקא לא, המדע לא מחזיק ממנה, כן, גם בזמנם הרמב״ם מתנגד לזה, אבל הרמב״ן סבר שזה קודם כל דבר טבעי, ההשפעה של הכוכבים, וזהו שנאמר אשר חלק השם אלוהיך, הזכיר השמש והירח והכוכבים שהם המזלות, והזכיר כל צבא השמיים שהם מלאכי מעלה, כן, שהם ממונים, יש את המזלות ויש את המלאכים הממונים על המזלות למעלה מהם, כן, כעניין ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו, כן, אז שם צבא השמיים זה המלאכים, ואמר כתוב על כולם אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, כן, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך, כי כולם מזלות בשמיים וגבוהים עליהם מלאכי עליון, כן, לכל אומה יש את המזל שלה ולמעלה מהם מלאכי עליון, להיותם שרים עליהם, כעניין שנאמר, כן, איפה אנחנו רואים בתנך את השרים האלה, את השרים של האומות, אז בדניאל בעיקר זה התפרש, ושר מלכות פרס עומד לנגדי וכתיב הנה שר יוון בא, ונקראים מלאכים, כן, כמו שדניאל אומר, ואני נותרתי שם אצל מלאכי פרס, והכל זה במחזה במראה שהוא רואה את השרים שלהם. והשם הנכבד הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים לכל העולם. ולכן אנו אומרים מלך מלכי המלכים. כן, וכמו שאמרו במנחות, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, זה פסוק במלאכי. כן, אז הגמרא מבינה מזה, כן, שדקרו לאלעד אלעיה. זאת אומרת, וזה גם כל הגויים יודעים שיש להם אמנם את השר שלהם, את הכוח שלהם, זה האלוהים שלהם, אבל את המלך שלהם במזל והשר המלאך, אבל למעלה מכולם יש את השם שהוא מעל כולם. אבל אז כל זה נמצא בכל העמים ובכל הארצות, כל ארץ עם האקלים שלה, יש לה את המזל שלה ויש לה את המלאך שממונה עליה ועל האומה שבה. אבל ארץ ישראל, לעומת זאת, אמצעות העולם, נחלת השם המיוחדת לשמו, כן, אמצעות העולם, זה הדגשה של רבי יהודה הלוי, בכוזרי, שהיא באקלים הממוצע במרכז כדור הארץ, וככה הוא קורא לה, נחלת השם מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין, שוטר ומושל. לפי לשון הכתוב במשלי.
אמצעות העולם הכוונה פיזית?
כן, במרכז כדור הארץ, במרכז היישוב. כן, היום אתה יכול להגדיר, זה כדור, יודעים שזה כדור ורובו מיושר, אז כל מקום שתגדיר אתה יכול להגיד אותו אמצע. בזמנם חשבו שרק חצי כדור מיושב. וחצי כדור ים, ככה שאם יש לך רק חצי כדור יישוב, אז זה יותר ברור לבוא לראות את ארץ ישראל באמצע, באמצעו. ויש בו אקלים מאוד מאוד מוזג וטוב, לא חם מדי, לא קר מדי, לעומת קצוות אחרות. וזה החלק הפיזי של ארץ ישראל, והעיקר הוא העניין הרוחני, שדווקא בא שורה השכינה וכו', כמו שהכוזרי הרחיב, ארץ הנבואה, רק בה אפשר להתנבא, כמו שיונה ברח מארץ ישראל, כדי שלא יוכל לקבל נבואה. גם הרמב"ן סובר ככה, כותב את זה בכמה מקומות בפירושו לתורה, שהוא סובר שהנבואה היא רק בארץ ישראל. אני חושב שראינו את זה גם בדרשת תורת השם תמימה. אז הרמב"ן הולך בזה אחרי הכוזרי, כשהוא מפרט ומסביר דברים גם שהכוזרי לא הסביר. הכוזרי לא הסביר שיש מעל כל אומה מזל ומלאך. ואת זה הכוזרי גם הדגיש, את בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם וצב גבולות עמים למספר בני ישראל, איך שארץ ישראל מיוחדת לעניין האלוהי. והאמת שיש גם איזה מקום, כן, ומאז כבר השם קבע שהיא תהיה לזרע הסגולה. יש איזה מקום בכוזרי, מאמר שלישי סעיף י' זין, שהוא מדבר שהקדוש ברוך הוא סידר את ישראל במדבר במבנה כנגד המזלות בשמיים, כן. והרמב"ן אחר כך מרחיב בזה בספר במדבר, בהרחבה גדולה, גם כן על הסודות שבזה, ואיך זה, הכוזרי כבר אמר שזה, רואים את זה מספר יצירה, אז הרמב"ן מרחיב בזה עוד יותר על פי ספר יצירה, גם במה שמודפס פה כדרשה לחתונה. אני הערתי שלדעתי זו דרשה לספר יצירה, לא בלי קשר לחתונה, אין כאן מקומו. הכל פנים, הרמב"ן מפרט אבל את הדברים פה יותר, במבנה מסודר, ומתאר שבארץ ישראל יש השגחה ישירה בעצם, לא דרך קצין, שוטר ומושל, לעומת החוץ לארץ, שהכל דרך מזלות ומלאכים, וכל הדברים האלה זה הסברה יותר מפורטת ממה שיש בכוזרי, כן? והוא מסביר, כן, מפני שהנחיל אותה, את ארץ ישראל, לעמו, המייחד שמו, זרע או אביו, כן, אנחנו עוסקים באהבה, בעובדי השם, שומרים מצוותיו מאהבה, והפקידה מתחילה לעבדיו, מראש, בהנחילו בני אדם מצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זהו שאמר, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי הארץ, יש לי ארץ, ואתם הסגולה שתזכו לארץ הקדושה הזאת, כן, וכתיב, ויתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. יש פה תכלית אלוהית ביצירה, שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאלוהים, זה התכלית הסופית. הרמב"ן בתחילת בחוקותיי אומר שזה גם כן תיאור של המצב התכליתי של העולם הבא, אפילו שהקדוש ברוך הוא לנו לאלוהים, אולי כן, תחילת הברכות שם אומר שם את השיא של השיאים בסוף, של דבקות, של זיכוך החומר ודבקות בקדוש ברוך הוא. שלא תהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל, כן, שזה רק ישר אלה חלק השם לכל העמים, אלא תהיו לי באופן השגחה ישירה, כן, והנה קידש העם היושב בארצו בקדושת העריות ובריבוי המצוות להיותם לשמו. זאת אומרת, צריך להבין שכל המצוות זה משהו שהוא חלק, כן, זה עסק, תורת ישראל ועם ישראל וארץ ישראל זה חבילה אחת. זה יש פה ארץ קדושה ועם סגולה, שעם המצוות האלה מתקיימת הברית ביניהם. ומלא זה צריך להיות דווקא בארץ ישראל. ולכך אמרו, שמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיע הארץ אתכם. כי הארץ זה חלק מהעניין, צריך לקיים אותם, את המצוות האלה שם. וכתיב, ואמר עליהם, אתם תרשו את אדמתם, ואומר עליהם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, אני השם אלוהיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. יאמר, כי הבדיל אותנו מן העמים, אשר נתן עליהם שרים ואלוהים אחרים, בתיתו לנו הארץ, שיהיה הוא לנו לאלוהים עליה, ונהיה מיוחדים לשמו. זאת אומרת, יש פה איזה מהלך אלוקי לקחת ארץ ולתת בה תכונות אלוקיות שרק בה, כן, איזה הכנה מסוימת, כמו שהוא יסיים פה בהמשך מדברי אבן עזרא, וכמו שהכוזרי אומר, שהעניין של ארץ ישראל זה בעצם רק בה הקדוש ברוך הוא הטביע הכנה לקבלת שכינה ונבואה ורשמים אלוקיים בעולם. ורק ישראל זכו לתכונות האלה של האפשרות, כן, של הסגולה הזאת, של האפשרות לקבל את הרשמים אלוקיים האלה, את הנבואה, שהשם יהיה לנו לאלוהים. והמצוות הם אלה שאמורים לממש את הברית הזאת בפועל בארץ ישראל. אז נכון שיש חיוב, הקדוש ברוך הוא תלה הרבה מצוות שהן חובות מוסריות בסיסיות והכרחיות, חייב אותם בכל מקום, גם הם יוצאים מהארץ. אבל מה תכליתם? איפה עיקר שימור המצוות? בארץ ישראל. והנה הארץ היא נחלת השם הנכבד, תקי כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלי עריות. אבל בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין הטהרה בשלמה. כן, זה גם איזה לשון רבי יהודה לוי כזה, מאמר שלישי, סעיף ממתת, הוא מדבר על זה, לתומת ארץ העמים, ושהטהרה היא רק בארץ ישראל. וגם בחתימת הספר, זה הסגנון הזה, שהמעשים לא ישלמו כי אם בא, ואז הלב לא ייזך לאלוהה ולארץ ישראל. כן, חתימת הספר. אין הטהרה בשלמה, בשאר, בחוץ על הארץ, בעבור המשרתים, כן, הרמב"ן מוסיף את ההסברה שלו, בעבור המשרתים המושלים עליהם, והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם, כמו שלמדנו בדרשת תורת השם תמימה, מאז דור אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. אם אני מזכיר את הדרשת תורת השם תמימה, אז אתם זוכרים גם שראיתי שמה, שראינו שהדרשה היא נכתבה במהדורה כמה שלה לפני הדרשה שלנו, ובמהדורה בתרה, אז דייקנו שזה נכתב אחרי הדרשה שלנו. אחד הרמזים לזה זה שהחידוש הזה שהוא מחדש פה של ההסברה של השרים שהוסמו בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים מספר בני ישראל, שאז גם הוסמו השרים על כל אומה ואומה ונשאר ככה שרק ישראל חלק השם. אז הרמב"ן הוסיף שם כשהוא חזר לפרש שוב את עניין הפלגה, הוא אומר, לדעתי, מאז זה קרה. כן? זאת אומרת, זה חידוש שהוא לפני כן, הוא דיבר על זה שיש שרים ומלאכים וזה, אבל הוא לא אמר מתי זה קרה. וזה מתאים אחרי הדרשה שלנו, שהוא מדבר פה על הפסוק הזה, בהנחל עליון גויים, אז הוא הוסיף אחר כך בתוספת שבסוף הדרשה, במהדורה בתרה, בדרשה הפעם השנייה שהוא דרש אותה, את הנקודה הזאת, ההערה הזאת, שזה קרה מאז דור הפלגה. כן, אז הוא אומר, עמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם, ולכן יאמר הכתוב, אלוהי כל הארץ יקרא, כי הוא האלוהים, הוא מושל על הכל, והוא יפקוד בסוף על צבא המרום במרום, להסיר ממשלת השרים ולהרוס ממשלת המשרתים, ואחרי כן יפקוד על מלכי האדמה באדמה. כן, אומר רמב"ן, הנה פסוק מפורש שמתאר את השרים, כן, את הענישה של האומות בעצם עם הביטול של הכוחות שלהם העליונים ואחר כך גם אותם. נתקדם עוד קצת, נסיים את העניין ברשותכם, ננסה בזריזות כי העיקר העניין כבר ראינו, וזהו שנאמר, וזהו טעם וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. מה זה אלוהי נחר הארץ? כן, ש... כן, משה, נאמר למשה, הנך שוכב במותיך, ואחר כך קם, קם העם הזה וזנח אלוהי נחר הארץ, כי האלוהים נוחרים בארץ ובנחלתו. זאת אומרת, לעבוד עבודה זרה את שרים שממונים בכלל על להשפיע על החוץ לארץ בארץ, זה אלוהי נחר הארץ, הם נוחרים בארץ, ככה הרמב"ן מסביר. וזהו שנאמר, וישלח בם את האריות והנה ממיתים אותם. כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ, כן? נאמר על הקוטים, הנה הקוטים, לא היו אנושים בארצם בעובדם את אלוהם לשלח בם האריות. הם עבדו את אלוהם שם, זה גם טעות. צריך לעבוד את אלוהי האלוהים. כן, להבין שהם רק מקבלים דרך השרים והמזלות שלהם. אבל שם לא נשלחו להם אריות. ובבואם בארץ ועשו שם כמעשם הראשונים, שלח בם את האריות הממיתים אותם. ולכך אמר הכתוב על רב שקה. כן, הוא מביא עוד דברים ועוד דברים שמתיישבים כל כך יפה עם היסוד שהוא מלמד. גם ברב שקה כתוב, הידברו על אלוהי ירושלים כעל אלוהי עמי הארץ. כן, שזה, איך בכלל משווים את הקדוש ברוך הוא שאלוהי האלוהים לשרים שלו שבשאר האלוהי, כן, הבעיה היא שהם ישבו אותו, כן, יקרא השם אלוהי ירושלים וקראו בגדיהם וחשבו גידוף. זה גידוף להשוות את השם לשרים. בעבור שאמר, מי בכל אלוהי הגויים? כן, אומר, מי עמד בפניי? אף אחד לא הצליח להציל את האומה. כדכתיב וספרים כתב לחרף להשם אלוהי ישראל, למור עליו כי כאלוהי הגויים הארץ אשר לא יצילו עמם מידו, כי לא יציל אלוהי חזקיהו עמו מידו. עצם ההשוואה היא חירוף וגידוף, וזה עוד פעם אלוהי ירושלים. ושם אז היה חירוף וגידוף שקראו בגדיהם, והרמב"ן מאיר פה הערה, לא כאשר היו עושים הפרוצים בעירנו נתייסר. כאילו מאירים פה המפרשים שהכוונה שלו שצריך לקחת מוסר, שכנראה גם בזמנם היה איזה חירוף מפורסם שמישהו השווה את אלוהי ישראל או חירף את אלוהי ישראל או משהו, ולא קראו, בניגוד לאז אצל רב שקה, קראו בגדיהם וצריך לקחת מוסר. ואמרו בספרה, ולא תקיע ארץ אתכם, אינה ארץ ישראל כשאר ארצות. כן, ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. והנה הכנענים, לא הם לבדם הוזרו על האריות, אבל נהנשו, כי הארץ תקיע אותם. כן, גם מה, מצרים לא הוזרו על האריות, כל בני נוח אסורים באריות. אבל הכנענים, הארץ מקיעה אותם, מה לעשות, הם נמצאים במקום המיוחד לברית של הקדוש ברוך הוא וישראל, ששם אין שום מקום לדברים האלה, כן, ויש חומרה הרבה יותר גדולה, כן. כי הארץ תקיע אותם, שלא תישא עבירות כשאר הארצות, וזהו שאמרו, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כן, שנאמר לתת לכם, כן, לעומת זאת מי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, שנאמר לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. ואומר, דוד המלך אומר, כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. זאת אומרת, לצאת מהארץ, משגחתו ישירה של הקדוש ברוך הוא, להיות תחת ממשלת האומות, זה כאילו להיות תחת, על כוחו, גם אם הוא לא עובד עבודה זרה, הוא תחת ממשלת אלוהים אחרים. זאת אומרת, השגחה עקיפה דרכם. וזהו שאמרו רבותינו בספרה ובתוספתא, מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, בגלל שכל המצוות הם רק חלק מהמימוש של הברית האלוקית הזאת המיוחדת של השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא עלינו בארץ ישראל. וזהו שאמרו שלא יהיו חדשות עליכם, כן, פה משלים את ההסברה, שאמרו שלא יהיו חדשות עליכם כשתחזרו, כי עיקר המצוות בנחלת השם, שם עושים, אבל זה לא פועל את הפעולה, לא רואים את התוצאה של השראת השכינה כמו שזה במקום המיוחד לזה, כן. וזוהי מחשבת הרשעים שהיו אומרים ליחזקאל, רבנו יחזקאל, עבד שמחרו רבו, יש לו עליו כלום? כן, זאת אומרת, מה הטענה שלהם? הם הלכו עכשיו להיות תחת ממשלת השרים, לא סתם הם טוענים את זה, כאילו מחרו רבו. והוא אומר, שנאמר, ועולה על רוחכם, היו לא תהיה וגומר. כן, וזהו שאמר הנביא, ושילמתי ראשונה משני אבונם וחטאתם. כן, אז כתוב, על חללם את ארצי בנבלת שיקוציהם ותועבותיהם מילאו את נחלתי, כן. והבעיה העיקרית, כן, רואים פה שממשך הפסוק, זאת אומרת, רואים פה את הנקודה שהבעיה, החומרה הגדולה היא דווקא בעבירות בארץ ישראל. עכשיו תראו, הרמב"ן עוד פעם מביא לנו, תראו, כל חידוש גדול של הרמב"ן, אפשר למצוא לו לפעמים איזה שורש באבן עזרא, שהוא הרחיב בכוזרי באבן עזרא. אז גם פה יש אבן עזרא, ככה ראינו גם שהאבן עזרא העיר את זה שכל הספר יש בשם אלוהים. עכשיו גם הוא אומר, וכתב רבי אברהם פרשת וילך, ידענו כי השם אחד, הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, והשינוי של ההנהגות יבוא מהמקבלים, והשם לא ישנה מעשיו, כי כולם בחוכמה, הוא משפיע. מה שהכוזרי חוזר על זה הרבה, מאמר שני ועוד מקומות, כן, העניין האלוהי הוא לא קמצן, הוא לא קילאי, הוא משפיע, בהתאם להכנת המקבל, הוא ישפיע, כן, הוא בעבודת השם לשמור כוח הקיבול, כפי המקום, אז הוא מכניס פה גם את זה, צריך גם את התנאים מהמקום והתנאים של העבודה, כדי להגיע, כן, כמו שהכוזרי אומר, ארץ ישראל מיוחדת לעניין האלוהי, והמעשים לא ישלמו כי אם בא, ועבודת השם התורה זה עבודת הכרם לכרם. על כן כתוב, אומר אבן עזרא, את משפט אלוהי הארץ, כן, יש בה משפט מיוחד לאלוהי הארץ, יש כללים להתנהג פה בארץ. ואמר יעקב, אסירו את אלוהי הנחר. מה זה הנחר? עוד פעם, נחר לארץ, כמו שהרמב"ן אמר קודם. והפך המקום, כן, הדבק באריות שהם והפך המקום זה הדבק באריות שהם שאר בשר וכולי, זה טומאה, זה הפך המקום, והמשכיל יבין עד כאן. אז הרמב"ן השכיל והרחיב והסביר, הבין והסביר. כן, והוא מסיים בתירוץ קושייה קטנה, שבזה נסיים את ההסברה המופלאה הזאת של עניינה של ארץ ישראל. הוא אומר, ואל תשיב עליהם מפסוק מיכאל שרכם, כאילו משמע שגם לנו יש שר שממונה על ישראל. כי הוא שר משרת לבקש רחמים על ישראל, ואינו כמו שר מלכות פרס אצל מלכי פרס, וגם שהיה זה מחוץ על הארץ, ואין רשות לפרש בעניין יותר מזה, כי יש סוד גדול בעניין, בעניין והארץ אזכור, הוא פסוק כי לי הארץ וכיוצא בהן, וכן מה שתקנו חכמים בתפילה, מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות, והוא מוזכר בדברי רבותינו. אז מה הנקודה? קודם כל, מיכאל שרכם, אז אומר הרמב"ן שני תירוצים מה זה, זה לא שיש הנהגה בארץ ישראל על ידי מלאך חלילה, יש השגחה ישירה, ארץ אשר עיני השם לוקח הבא תמיד, מראשית השנה עד אחרית השנה, זה ככה הרמב"ן מסביר את זה, השגחה ישירה. אז מה זה, מה זה מיכאל שרכם? אז א', הוא היה בחוץ לארץ בכלל, או זו התשובה השנייה, שהוא עוזר לבקש רחמים על ישראל להיגאל לחזור לארץ, אבל זה לא ההנהגה עקיפה בארץ ישראל, וגם זה לא, זה בכלל לא איזה אמצעי בין השם לבין ישראל בעניין ההשגחה, כאילו בכל דבר, אלא זה עוזר, משרת, מבקש רחמים על ישראל, שכמובן אסור להתפלל אליו, כמו שהרמב"ן אמר שאסור להתפלל מלאכים, למדנו בדרשת תורת השם תמימה. והסוד שהוא עומד בסוף, הארץ אזכור, כידוע שהארץ זה כינוי לספירת המלכות שמבטאת את הגילוי של השכינה שנמצא בארץ, והיא נקראת על שמה הארץ, ארץ החיים, וזה הסוד הגדול. הארץ אזכור, בסוף השם עושה למען שמו בגאולה. על כל פנים, כי לי הארץ, מרחם על הארץ, מרחם על הבריות. אז עד כאן להיום.
ברוך אדוני לעולם, אמן.